אוקיי, אז בפעם הקודמת דיברתי על, תיארתי את התהליך של שלושה שלבי התבגרות, גם של בן אדם בודד וגם של התרבות שלנו, הציביליזציה שלנו, ואמרתי שיש שלב של ילדות, שלב של נאורים ושלב של בגרות, בשלב הנאורים הנער חושב שהוא יקבל אך ורק דברים ודאיים, דברים עם הוכחה, בשלב הבגרות הוא מבין שאין שום דבר עם הוכחה, מה שדיברתי בדיוק עכשיו, כיוון שכל הוכחה מבוססת על אוסף של הנחות יסוד, ואת ההנחות אתה לא יכול להוכיח, ולכן יש שלוש אפשרויות להתבגר. אפשרות אחת זה להפוך לספקן, אם רק דבר ודאי הוא קביל, ושום דבר אינו ודאי, אז המסקנה היא ששום דבר לא קביל, אתה נהיה ספקן. אפשרות שנייה זה להיות פונדמנטליסט, פונדמנטליסט זה מישהו שמבטר על ההנחה שאין שום דבר ודאי. יש משהו ודאי. נכון, לא בכלים של לוגיקה, כי שם תמיד יש הנחות יסוד. אבל יש משהו ודאי באיזשהם מקורות טרנסנדנטיים. יכול להתגלות מלמעלה, דרך, לא יודע מה, או הקדוש ברוך הוא, או חייזרים, או מה שאתם רק רוצים, המנהיג הרוחני שלי, וזה מעל לכל ספק, והנה קיבלתי את הוודאות המיוחלת. ואמרתי שהדרך השלישית והיחידה האפשרית להתמודד עם שתי הראשונות, זה הדרך שקראתי לה הדרך הסינתטית, שהיא בעצם אומרת, אתה צודק, אין ודאות בשום דבר, אבל לא צריך ודאות כדי לקבל משהו. אני מוכן לקבל דברים גם אם הם לא ודאים, זה סביר בעיניי, זה הגיוני בעיניי, common sense. אז אני הולך עם זה, מי אמר שצריך תמיד 100%? אין 100%, לבני אדם אין 100%. אין בדיוק מה שדיברנו עכשיו. אז בסופו של דבר, אז אני כבר, אני חושב שפה פחות או יותר עצרתי, בסופו של דבר כשהנער מסתכל על הבוגר הסינתטי, אז הוא רואה מולו, כן, הנער אומר לאבא שלו, למורה שלו, למבוגר, לא משנה, הוא אומר לו, מי אמר לך, תוכיח, כן, הוא הרי מקבל אך ורק דברים שיש להם הוכחה. אז המבוגר אומר לו, תראה, אין לי הוכחה, אבל זה שכל ישר, זאת אומרת, זה סביר, ובוא נלך על זה, הנער כמובן לא מקבל את זה, הנער מבחינתו, רק דבר מוכח ובדאי, הוא מקבל, אוקיי? עכשיו, איך הנער, רגע, אני אולי אעשה מיוט, איך הנער בעצם רואה את המבוגר שמולו? כשהנער מסתכל על המבוגר שמולו, הוא רואה בעצם את השלב הקודם שבו הוא עצמו היה, את שלב הילדות. כי איך הוא רואה את המבוגר? הוא אומר, הנה, המבוגר הזה אין לו הוכחה, הוא מקבל דברים סתם, כי מישהו אמר, זה השלב הראשון של הילדות, ששם הילד מקבל את מה שאומרים לו, כי הגדולים יודעים, הגדולים אמרו. הגדולים, כן? אז הנער, כשהוא מסתכל על המבוגר, הוא מבחינתו רואה בעצם את דמות דיוקנו שלו, כשהוא היה בשלב הקודם, כשהוא היה ילד. ולכן הוא מזלזל במבוגר הזה, הוא אומר, טוב, אתה טמבל, אתה מקבל דברים רק בגלל שאנשים אומרים אותם, אבל אני אהיה אדם רציונלי. אני מקבל אך ורק דברים שיש לי הוכחה עבורה. למה באמת הנער מפרש ככה את המבוגר? אני חושב שאפשר לראות את זה בחיים גם. זאת אומרת, את הזלזול הזה בתשוקות של, תשמע, זה סביר, זה הגיוני, אין לי הוכחה, אבל אין הוכחות. תשובות כאלה נערים לא מקבלים. זה לא... לא סוג הדברים שהם מוכנים לקבל. אני חושב שהרעיון מאחורי זה, זה שהרי כל אחד, אתם יודעים, כל אחד מתגלח על הזקן של עצמו. זאת אומרת, אתה לא יכול ללמוד מהניסיון של אחרים. מה כולל הניסיון של הנער? הוא עבר שני שלבים בחיים, את שלב הילדות, ואחרי זה את שלב הנעורים. אלה הפאזות שהוא מכיר. כשהוא רואה מולו את המבוגר, הוא מבחינתו לא רואה פה מישהו שנמצא בפאזה שלישית. הוא מחפש אותו, או מאבחן אותו, כנושא לו דיאגנוזה, לפי אחד, כל אחד משני השלבים שבהם, שאותם הוא עבר. או שהוא בשלב הילדות, או שהוא כמוני בשלב הנעורים. כמוני הוא בטוח לו. כי הרי הוא מקבל דברים בלי הוכחה, ואני הרי לא יהיה כזה, אני יהיה אדם רציונלי. אז מה נשאר? אז נשאר הבן אדם המבוגר הזה בעצם חזר לילדות, או לא יצא מהילדות בכלל. הוא מקבל דברים סתם כי אנשים אמרו, לכן הנער, כשהוא רואה סוג כזה של תשובות מולו, מבחינתו, זה בעצם לחזור לדוגמטיות של הילד, של התינוק. ולכן הוא מזלזל בתופעה הזאת. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, אוקיי, אבל האם באמת זה, למה זה לא נכון? מה באמת שונה בשלב השלישי הדוגמטי, הסינתטי, סליחה, מהשלב הראשון? הדוגמטי, הרי שניהם מקבלים דברים כי אנשים אמרו, בלי שיש להם הוכחה. אז מה בכל זאת מבחין בין המבוגר הסינתטי לבין הילד? יש שני דברים אני חושב שמבחינים ביניהם. שלב ראשון, זה שהמבוגר הסינתטי לא מקבל דברים סתם כי מישהו אמר. זה באמת סתם ילדותי. הוא מקבל דברים אחרי שהוא בחן את זה עם ההיגיון שלו, הוא מבין שזה לא ודאי, אבל זה סביר בעיניו. זאת אומרת שבעצם הוא כן מגבש עמדה, הוא לא מקבל דברים סתם כי מישהו כל יודע אמר אותם. במובן הזה הוא שונה מהילד, הילד מקבל דברים כי המבוגרים אמרו, הוא לא בודק את זה בעצמו, זה נשמע לי סביר, אז לכן אני מקבל את זה. שלב הבדיקה הזה חסר אצלו. אז נכון שאין לו הוכחות למבוגר הסינתטי, אבל זה לא נכון שהוא לא מפעיל שיקול דעת. שיקול דעת אין פירושו הוכחה, שיקול דעת זה לא רק לוגיקה. זה הבדל אחד. הבדל שני, זה המוכנות לעשות בחינה ביקורתית של העמדות שלי. המבוגר הסינתטי באופן עקרוני הוא חושב שזה השכל הישר אומר, זאת המסקנה שאליה הוא הגיע. אבל אם הוא ישמע טיעונים אחרים, או ייתקל בעובדות או בשיקולים כאלה ואחרים, שיגרמו לו לחשוב שהוא טעה עד עכשיו, הוא אמור להיות מספיק ישר כדי לוותר על זה. אבל הוא לא דוגמטי, הוא מאמץ דברים כי הם נראים לו סבירים. דוגמטיות פירושו שאתה לא מוכן לוותר על הדברים האלה, כי זה ברור שזה נכון, מין פונדמנטליזם כזה. לא, פה אין פונדמנטליזם, פה אני מוכן, כשאני מגבש את העמדה, אני מגבש אותה על ידי הפעלת שכל ישר, הפעלת שיקולים הגיוניים, וב' גם אחרי שגיבשתי אותה, אני עדיין מוכן לשמוע טיעונים נגדה, ולראות האם אני צודק או לא צודק. זאת אומרת, אני מוכן לתת יחס ביקורתי למסקנות שלי.
אוקיי, מישהו שאומר, אני לא חושב כל מה שהרב אומר, אני עושה. לא חושב, לא... אז באיזה שלב הוא?
ילד. ואת, אם הוא עוד פעם, הוא יכול להגיד, תראה, אני בדקתי, הגעתי למסקנה שאני מקבל את המסורת היהודית וההלכתית, וכתוב שם לא תסור, והלא תסור מדבר על פלוני או על אלמוני, נניח, זה לא נכון לדעתי, אבל נגיד שכן, אם הוא עשה את השיקול הזה, והגיע בסוף למסקנה שהוא צריך לשמוע בכל הפוסק, זה בסדר גמור, כי הוא עשה שיקול, אחרי זה אם יגלו לו שהפוסק הזה מטריד כל מיני ילדים או ילדות, ולכן הוא נאשם בפלילים, אז הוא יעזוב אותו גם, והוא לא ימשיך לשמוע בקולו, כי הוא בן אדם ביקורתי, זה בסדר גמור, אבל אם הוא הולך אחריו, כי הוא אמר, לא בגלל שהוא הגיע למסקנה שכך נכון, ולא בגלל והוא לא מוכן לוותר על זה בשום צורה, לא משנה מה יהיו העובדות והשיקולים, אז זה באמת מצב של ילד. והרבה פעמים האמון של אנשים בערב שלהם, מזכיר באמת את הגישה הילדותית שתיארתי, לא תמיד. בהחלט יכול להיות אדם שנותן אמון ברב שלו, כי הוא מכיר אותו כאדם חכם, כי הוא הגיע למסקנה שהתורה מצפה ממנו לשמוע בקולו, כי הוא מבין בהלכה יותר ממני, אז לכן אני חושב שמה שהוא אומר סביר יותר שהוא נכון, בדיוק כמו שאני הולך לרופא ואני לא מבין ברפואה, אז אני מקבל את מה שהוא אומר, זה שיקול רציונלי לגמרי, זה בסדר גמור. עוד פעם, אני יכול להתווכח עם פרטים בשיקול הזה, ואני אכן גם מתווכח, אבל אני מקבל את הדבר הזה כשיקול לגיטימי לגמרי, זה לא ילדותי. להפך, זה שיקול בוגר שאומר, אני לא יכול להיות מומחה בכל דבר, אז יש תחומים שבהם אני אקבל את דעתם של מומחים, אבל אם מישהו יראה לי שהאיש הזה הוא לא מומחה, או שיש לו אינטרסים, או שהוא מושחת, או אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה, אז אני גם אבטר על ההחלטה הקודמת שלי, זה בדיוק ההבדל בין בוגר סינתטי לבין ילד. טוב, כשאני...
הרב, כן. אני לא כל כך הבנתי, מה גורם לבן אדם, של בעל הגישה הזאת, ברגע שהגיע שנוכחות, מה גורם לו כן לקבל בכל זאת, ולא להיות כמו הספקן, להישאר בספקנות, מה
גורם לו? התפיסה שלו שאומרת שאם משהו הוא סביר, אז מבחינתי הוא קביל, לא צריך ודאות, הספקן יש לו גם תפיסה, התפיסה היא ששום דבר שלא ודאי אינו קביל, בסדר, יש להם ויכוח.
הוא הגיע לנקודת ספק, נכון?
שני מיגיעו לספקנות. ספק זה 50-50.
אחד נשאר שם, והשני חזר לדברים סבירים, נכון?
כן.
ומה גרם לו לחזור לדברים הסבירים? כאילו, מה...
עוד פעם, אתה שואל מה גרם, ואני עונה לך. אין מה שגרם. יש לו תפיסות שונות. אם תשאל מה, ומה גרם לתפיסות שגרמו, אתה יכול להמשיך אחרי זה ולשאול כל הזמן, ומה גרם לזה ומה גרם לזה. בסוף בסוף לבן אדם יש תפיסה. ובן אדם אחד התפיסה שלו אומרת שכל מה שלא ודאי אני לא מוכן לקבל, ובן אדם אחר אומר אני מוכן לקבל גם דברים לא ודאיים, מספיק שהם סבירים. זה שתי עמדות שונות, מה גרם לבן אדם אחד להיות איש שמאל ולאחד להיות איש ימין, לאחד להיות דתי, לאחד להיות חילוני. אלה עמדות שלהם, הם הגיעו למסקנה הזאת, זה מה שהם חושבים.
אני יכול להציע משהו הרב? יגיד מה הרב חושב? אני חושב בגלל שבמציאות הוא רואה איך שעובדים דברים.
אתה שומע במציאות מה?
אני אומר, הוא רואה שהוא מפעיל את מבחן הסבירות, הדברים עובדים לו, הוא צריך לנהל את החיים שלו.
אוקיי, אבל גם על זה גופה, אפשר לשאול, אוקיי, מי אמר שאם זה עבד בעבר, זה יעבוד גם בעתיד? בעיית האינדוקציה של יום, כן? גם על זה אתה יכול לשאול שאלה ספקנית. הספקנות יכולה לתקוף הכל.
רגע, שנייה, עד עכשיו זה עובד לי, אני בונה...
מה, עד עכשיו זה עבד, ומחר זה לא יעבוד. מאיפה לקחת את העיקרון הזה, שמה שעבד עד עכשיו יעבוד גם הלאה?
זה לא משנה, אני כאילו טוען שהספקן חי בשקר, הספקן משקר את עצמו. מה ההוכחה שלי משקר את עצמו? הוא כן טס במטוס, הוא כן מקבל דברים בפועל.
לא, עברת לגמרי למשהו אחר, לחלוטין, שני דברים לגמרי שונים. הטענה הראשונה שלך הייתה, אם זה עבד עד עכשיו, אז אני אמור לקבל את זה גם הלאה. אז על זה אמרתי לך, יש ערעור פילוסופי על הטענה הזאת, וזה נקרא בעיית האינדוקציה. מי אמר לך את זה? גופה, שמה שעבד בעבר יעבוד גם בעתיד. על זה גופה גם יש מתקפה ספקנית. זה טענה אחת. הטענה השנייה שלך הייתה טענה אחרת לגמרי. אתה אומר, הוא לא עקבי, כי הרי הוא עצמו לומד מניסיון העבר. אז שלא יספר לי שהוא לא מקבל את ניסיון העבר. אז כאן כל דבר לגופו. אולי תפגוש בבן אדם שלא מקבל את ניסיון העבר, לא יודע. צריך לבדוק כל אדם ולראות, יכול להיות שהוא לא עקבי. אגב, חלק מהאנשים הלא עקביים האלה, גם לזה יש להם תשובה. והתשובה שלהם אומרת, אתה צודק, ניסיון העבר לא מוכיח שום דבר על העתיד, אבל כך בא לי להתנהג, זה לא מוצדק, אין לי הצדקה. אבל כך בא לי להתנהג, לא מאמין שזה נכון. מה תגיד לאחד כזה? או להגיד שאתה לא מאמין לו, גם אני לא כל כך מאמין לו. אוקיי, אבל אין מה להגיד לו, זו טענה שאתה לא יכול להתמודד איתה, טענה ספקנית אמיתית, מהותית, אתה לא יכול באמת להתמודד איתה. אתה רק צריך להחליט, האם אתה שם או לא שם. יש בן אדם שהוא שם, אז הוא ספקן. יש בן אדם אחר שאומר, אני לא ספקן, מבחינתי, מה שסביר הוא קביל, אז הוא לא שם. זה הדיון, זה הוויכוח. ברור שעדיין אפשר לבוא ולשאול, וזה עוד נקודה של הספקנים, שגם את הטיעונים האלה שאני אומר לכם עכשיו, יכול הספקן לבוא ולתקוף ולהגיד, כן, אבל פשוט בגלל שאתה, זה טבוע בך, אתה נולדת עם זה. אז אתה עכשיו עושה לזה רציונליזציות, אתה אומר זה סביר, והאינטואיציה שלי אומרת כך וכו', אבל בעצם בסופו של דבר זה בסך הכל דברים שטבועים בך, ונוח לך ללכת איתם. אין לך שום ראייה שזאת האמת, כן, שזה באמת מה שקורה בעולם עצמו, זה מתאים למה שקורה בעולם עצמו. פה כבר יש איזשהו חוסר אמון בשיקולי הסבירות של עצמה. קודם הטענה הייתה, גם אם שיקולי הסבירות הם כאלה, אבל ודאות עדיין אין כאן. עכשיו יש טענה יותר חזקה. גם סבירות אין כאן. לא שאין פה, גם סבירות אין כאן. כי מה שאתה קורא סבירות, זה בסך הכל משהו שהתרגלת אליו, או משהו שטבוע בך, או מובנה בך. זה הכל, פשוט התרגלת. אתם יודעים, יש ערעור מאוד מפורסם על התאר של אוקם. כל התאר של אוקם, זה העיקרון שאומר שאנחנו בוחרים בפתרון, או בהסבר הפשוט ביותר. בין ההסברים האפשריים, אנחנו בוחרים בהסבר הפשוט ביותר, עם מינימום ישים, יש כל מיני ניסוחים, אבל בגדול זה הסבר הפשוט ביותר. עכשיו, אחת הביקורות החזקות על התאר של אוקם אומרת, מה זאת אומרת זה הפשוט ביותר? הפשוט ביותר הרי הוא פונקציה של מה שאתה חושב כרגע. אם משהו מתאים למה שאתה חושב כרגע, זה נראה לך יותר פשוט, נכון? זאת אומרת, במילים אחרות אתה מספר לי שיש הצדקה הגיונית לשמרנות, או להישאר צמוד למה שאני חושב כרגע, אבל אין הצדקה הגיונית. זה שאתה חושב כרגע, מי אמר שאתה לא טועה? זה שמשהו מתאים למה שאתה חושב כרגע, מה שאתה קורא פשוט יותר, זה לא ערובה לכלום, ברור, כי זה מה שאתה חושב כרגע. השאלה אבל אם מה שאתה חושב כרגע הוא נכון. ולכן התאר שלא כאן בעצמו חוטף מתקפה מאוד דומה, כי גם מה שנראה לנו, התאר שלא כאן למשל, זה שיקול של סבירות. זה נשמע לי סביר, לא ודאי, יכול שהתיאוריה המורכבת היא דווקא הנכונה, אבל נשמע לי סביר שכל עוד אין ראייה, אני בוחר את התיאוריה הפשוטה. היא נראית לי היותר נכונה. אומר לי הספקן, זה גופה, העדפה של התיאוריה הפשוטה, הוא בעצמו איזשהו סוג של רציונליזציה שבדיעבד. אתה בעצם סתם רוצה להצדיק את, מה, אלא, את, 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 את זה שאתה ממשיך בדרך שבה אתה חשבת עד עכשיו. אז המצאת לך איזשהו עיקרון, יש לך הוכחה לזה, אין לך הוכחה לכלום. לכן כל שיקולי הסבירות בעצם הספקן תוקף אותם, לא רק בגלל שהם נותנים לי 70% ולא נותנים 100%, כמו שהוכחה נותנת. אלא הוא אומר גם את ה-70% הם לא נותנים לי, כי בסופו של דבר זה הכל בפסיכולוגיה, זה הכל דברים שטבועים בך. ולכן הגישה הספקנית יש לה טענות שדורשות איזושהי התמודדות. עכשיו, כשאני מדבר על התמודדות, אני לא מתכוון לענות לספקן ולשכנע אותו, לא תצליחו. ספקן אמיתי, אי אפשר לשכנע אותו. אני מתכוון על להתמודד עם עצמי. זאת אומרת, לענות לעצמי למה אני לא מקבל את האירועים של הספקן. אוקיי? זה בעצם הנקודה החשובה פה, כי אי אפשר לזלזל בדברים האלה. עכשיו אני רוצה, לפני שאני...
הרב, אם אפשר עוד נקודה. רגע, אם אני אתן לספקן כוס מים וכוס אקונומיקה, אז הוא ישתה את הכוס אקונומיקה, הספקן?
לא, את המים.
נו, מה איפה? אז מאיפה לא?
טוב, כי תבוא בו לשתות את המים. מה שאני אתן לך קודם, אותו דבר. תשובה לא השתנתה. בינתיים התיאוריה הספקנית לא השתנתה בחמש דקות האחרונות. זו אותה תשובה, אין...
לא הבנתי. מה, אז הוא אומר שהכוס מים יכול, זה בריא כמו האקונומיקה רק במקרה.
כן, אין לך שום דרך לדעת, אבל אני, כשאין אמת, אני עושה מה בראש שלי, מה שנחמד לי, מה שמתאים לי. ומה שהספקן אומר זה שגם אתה עושה ככה, רק אתה עושה לזה רציונליזציות, אבל בעצם אתה עושה את מה שבא לך. עוד פעם, אני גם לא מסכים איתו, אני לא רוצה להגן עליו, אבל זה מה שהוא יענה לך, אני אומר לך, יש לי ניסיון רב עם ספקנים. דיברתי עם הרבה מאוד ספקנים, ואני מומחה בתשובות של הספקנים, אלה התשובות שאתה מקבל. אני רוצה להמשיך רגע, להרחיב קצת את הבעיה. בעצם צריך להבין שאומנם הספקנים, מה שקוראים היום הסקפטיים, מה שנקרא היום בעולם הטרנד הסקפטי, טרנד סקפטי זה להיצמד למדע. זאת אומרת, לקבל רק מה שמדע אומר ואת כל הדברים שהם לא מדעיים לא לקבל. זה מה שנקרא סקפטיקנים, יש אגודת הסקפטיקנים, גם בארץ יש. אגב, אנשים נבונים ומעניין לקרוא את הדברים שהם כותבים. יש שם טיעונים מאוד מאוד מעניינים ומלמדים חשיבה ביקורתית בצורה מאוד יפה. הם טועים בתפיסה, אבל בהחלט יש שם הרבה חומרים ששווה לקרוא. בכל אופן, אז מה שהם לא שמים לב, הסקפטיקנים, זה שהמדע בעצמו חשוף לאותה מתקפה. המדע בעצמו הרי לא עובד, זה לא מתמטיקה, המדע לא עובד בצורה של ודאויות. החוק המדעי, אף אחד לא יכול להגיד שהוא ודאי. החוק המדעי הוא לכל היותר מה שהכי פחות בלתי סביר בעיניי, או מה שהכי סביר, אם תרצו להיות יותר אופטימי. אבל זה מה שאתה יכול להגיד על החוק המדעי. אין לך הוכחה עבורו. לפי פופר, כל מה שאתה יכול להגיד עליו זה שהוא עדיין לא הופרך. זה ניסוח מצמצם מדי. אבל גם בניסוחים הפחות מצמצמים, מדע הוא בסך הכל תחום סינתטי. אם אתה לא פונדמנטליסט שמאמין במדע כי איינשטיין הוא הקדוש ברוך הוא ומה שהוא אומר זה נכון, ואתה גם לא ספקן, כי ספקן לא אמור לקבל את המדע, אז איך אתה מקבל את המדע? רק על בסיס סינתטי. זאת אומרת שאותו ויכוח יכול להיות קיים לא רק ביחס לאמונה באלוקים, לא רק ביחס לסוגיות מחשבתיות, ערכיות או אחרות, אלא גם ביחס למדע, אותו ויכוח עצמו, ובאמת ביקורות פוסט-מודרניות על המדע, בדיוק תוקפות את המדע במישור הזה, בדיוק במישור הזה. מי אמר לכם? זה בסך הכל צורות חשיבה שלכם, של לבנים, פריבילגיים, זכרים מערביים, וספים, כן? זהו, זה, ובעצם יכול להיות שכל הסיפור הזה, זה נרטיב שלכם, אין פה שום דבר אובייקטיבי. טוב, זו טענה די טיפשית, כי זה לכאורה לא היה אמור לעמוד במבחן הניסוי, אבל אפשר לנסח את הטענות האלה בצורה קצת יותר אינטליגנטית. זה מאוד נדיר בכתביהם של השוטים האלה, אבל יש גם ניסוחים קצת יותר אינטליגנטיים של הביקורות האלה, ולא כל כך פשוט להדוף אותם. בכל אופן, מה שאני רק רוצה לומר, זה שאותה שוקת שבורה שתיארתי בהקשר של האמונה, אתם זוכרים, לפני שהתחלתי עם שלושת תהליכי ההתבגרות, אז אמרתי שבעצם האמונה הביאה אותנו, הרצון לבחון את האמונה, הביא אותנו לשוקת שבועה. כי מצד אחד הלוגיקה, יש ארגז הכלים הלוגי וארגז הכלים המדעי-אמפירי, הלוגי-פילוסופי והמדעי-אמפירי. ארגז הכלים הלוגי-פילוסופי לא יכול לעשות לנו את העבודה. כי הנחות היסוד תמיד לא מוכחות, ומהנחות היסוד לא תוכל לגזור מסקנה. ולכן זה שאתה חושב מחשבות בראש שלך, אין לזה שום אינדיקציה שזה באמת נכון לגבי מה שקורה בעולם. אתה, יש לך איזשהו טיעון פילוסופי לזה שיש אלוקים. אוקיי, זה אומר שאיך שאתה בנוי, מוביל אותך למסקנה שיש אלוקים. אבל מי אמר שבאמת יש אלוקים? במציאות. כן? רואים את אותה שאלה. וכמובן בארגז הכלים המדעי, בארגז הכלים התצפיתי, גם אי אפשר להגיע אליו, כי אין דרך לצפות, כן, מדעית, בקדוש ברוך הוא, באלוקים. אז זה בעצם אומר שאין שום ארגז כלים שיכול לעשות לנו את העבודה, שיכול לקחת אותנו לאמונה. בעקבות המהלך שעשיתי אחרי נקודת השוקת השבורה ההיא, שלושת דרכי ההתבגרות, שלושת השלבים, ואחרי זה שלושת הצורות של להתבגר, פונדמנטליזם, ספקנות וסינתטיות, עכשיו פתאום אנחנו מגלים שהשוקת השבורה הזאת בעצם גם המדע עומד לפתחה, לא רק האמונה. כי גם במדע תמיד אפשר לשאול אותך מי אמר לך תוכיח, יש לך הוכחה, במדע אין הוכחות. מדע לכל היותר יש אישושים, אין הוכחות. אז אם אתה לא מקבל דבר שאין לך הוכחה עבורו, כן, את כמו הנער, אתה בעצם נהיה מתבגר ספקן, אז אתה גם את המדע לא אמור לקבל, שום דבר אתה לא אמור לקבל. אז בסופו של דבר הספקנות הזאת היא לא ספקנות ביחס לאלוקים, היא ספקנות ביחס לכל דבר ואולי כל דבר שלא ראיתי באופן ישיר. אם אני מוכן לוותר לו על זה שמה שהוא רואה באופן ישיר זה כן ודאי. כי גם על זה אפשר היה להתבקח. מי אמר? יש אנשים שגם רואים פאטה מורגנה. בסדר? גם התצפיות הישירות שלנו, אי אפשר להגיד שיש פה ודאות. יכול להיות שהמוח שלנו מתעתע בנו. כל יכול להיות שיודע מתעתע של דקארט. אבל אפילו אם נגיד שאני מקבל את זה, מדע הוא לא תוצר של תצפיות ישירות. אף אחד לא יכול להגיד שהוא ראה שכל עצם בעל מסה מושך עצם בעל מסה אחר. אף אחד לא ראה את זה. מה שראית זה כמה דוגמאות מסוימות. איך אתה יודע שזה חוק כללי, שזה נכון לכל סוגי העצמים בכל מקום? הכללה, אתה עושה מין איזשהו מהלך מחשבתי. מהלך מחשבתי זה על אחריותך שלך, כי ככה אתה בנול. אבל מי אמר שזה נכון לגבי מה שקורה בעולם? ולכן המתקפה הזאת שתוקפת את הדרכים לאמונה, בעצם תוקפת גם את הדרכים לחוקים המדעיים, גם את המחקר המדעי, בדיוק באותה צורה. ולכן השוקת השבורה הזאת היא הרבה יותר רחבה מאשר השוקת השבורה של האמונה. ובעניין הזה באמת, זה מחזיר אותי בקצרה, אני לא אכנס לזה ממש בפרטים פה, אבל בקצרה, זאת בעצם הנקודה שבה הפילוסופיה של המדע עמדה אחרי יום. אחרי יום, הטענה הייתה שהכלים היסודיים ביותר של המדע, הווה אומר, האינדוקציה והסיבתיות, האינדוקציה, הניסיון ללמוד ממקרים שראית, חוק כללי או ממה שהיה בעבר, אתה לומד שכך גם יהיה בעתיד או כך גם יהיה במקומות אחרים, הניסוח הנכון יותר לאינדוקציה זה לא מהעבר לעתיד, אלא מהמקרים שראיתי למקרים שלא ראיתי. בין אם הם היו כבר ובין אם הם יהיו בעתיד, זה לא משנה, מקרים שלא ראיתי. אז העקרון האינדוקציה והעקרון הסיבתיות, שלכל דבר יש סיבה, שבכלל יש יחסים סיבתיים בין אירועים, אלה עמדו במוקד המתקפה הספקנית של יום. והמתקפה שלו בדיוק הייתה זאת. יש לך הוכחה לכך שהאינדוקציה עובדת? מי אמר לך שמה שעבד במקרים שראית הוא חוק כללי, הוא עובד תמיד. אולי ראית מקרים מסוימים ולא מקרים אחרים, ובמקרים אחרים זה לא יעבוד. ולגבי סיבתיות, אותו דבר, יום שאל איך אתה מייחס קשר סיבתי לצמדי אירועים. כן, האם אתה רואה שאתה מכניס עץ לתוך האש והעץ נשרף, אוקיי? מי אמר שהאש גרמה לזה שהעץ יישרף? כל מה שראית זה שהכנסת את זה לאש ואחרי זה העץ נשרף. אבל לא ראית שבגלל האש העץ נשרף. זאת מסקנה שלך, כי אתה רואה שאם אתה זורק אותו לים אז הוא לא נשרף, אם אתה זורק אותו לאש אז הוא נשרף. בסדר, מי אמר, אולי זה מקרה, אולי הוא נשרף בכל רגע זוגי, ובים זרקת ברגע אי-זוגי, ולאש זרקת ברגע זוגי, אז לכן הוא נשרף. אף פעם לא יכול באמת לדעת בוודאות את המסקנה המדעית שלך, ולכן המתקפות האלה, מכוחו של הרצון לוודאות, תוקפות גם את המדע, לא רק את האמונה. ובמובן הזה אני חושב שהאמונה והמדע נמצאות באותה סירה. כמו שהרבה פעמים מציירים אותם כשני יריבים, כן, כשני אויבים, אבל זה, הם באותה סירה. זאת מי שתוקף את האמונה, בעצם תוקף גם את המדע. זה אגב אחת הנקודות היסודיות שהסקפטיקנים לא מבינים. כי הסקפטיקנים תוקפים את האמונה בשם המדע, לא טיעונים ספציפיים של האמונה, הם תוקפים את עצם האמונה, הם תוקפים את זה שאתה מחזיק בעמדות שהמדע לא יכול להוביל אותך אליהם. זאת המתקפה הסקפטית המהותית. ואני אומר שאתה, גם מי שמחזיק בעמדות מדעיות, מחזיק בעמדות שהמדע לא יכול להוביל אותך אליהם, כי גם שם עובד השכל, השכל הישר שלי, ההיגיון האפריורי שלי, ולא רק התצפית. התצפית זה חלק די קטן מהמדע. החוקים המדעיים הם תמיד תוצאה של הכללות שאני עושה על בסיס התצפיות, הליכים מחשבתיים, אלימינציה, תאר של אוקם, שכל ישר, המון המון היגיון, סתם זה היגיון יומיומי, היגיון בריא. ולכן כשתוקף את זה ולא מקבל את המסקנות של זה, בעצם לא אמור גם לקבל את המסקנות של המדע.
כי יש אנשים שאומרים שהתפוח נופר מפני שהקדוש ברוך הוא גוזר על זה.
כן. נכון.
אין חוקים, הכל...
מה, לא שומע?
שאין חוקים שכל דבר שקורה, עלה נופר בגלל שהשם גזר.
יש כאלה שלומדים את זה מהרמב"ן בסוף פרשת בו.
כן, אבל זה
בעשר. אין לאדם חלק בתורת משה, אלא אם יאמין שכל מקרינו אינם אלא ניסים. זאת אומרת, הכל ניסים. עכשיו, מי שמעיין ברמב"ן טוב, אז יראה שהוא לא אומר את זה, אבל גם אם הוא היה אומר את זה, אני לא מסכים איתו. זאת אומרת, זה לא... זה לא, אני כן חושב שיש חוקי טבע, הדברים בסך הכל מתנהלים בצורה של, בצורה די...
זה הבעל שם טוב.
אוקיי. הבעל שם טוב הרבה יותר קל לי לא להזכיר. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, הנקודה היא שבאמת המתקפה הזאת היא מתקפה שיש בה ממש. מי אמר לך? מי אמר לך שמה שראית בדוגמאות האלה הוא נכון כחוק כללי? וזה כבר שאלה שבאמת גם אם אני נוטה לא לקבל את מה שהספקן אומר, אני עדיין חייב לעצמי איזשהו דין וחשבון. על מה אני מסתמך? מה יכול באמת לבסס תפיסה כזאת? שבתולדות הפילוסופיה, יש ספר של הוגו ברגמן, שהיה כן פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, והוא כתב ספר שנקרא מבוא לתורת ההכרה. ובפרק התשיעי של הספר הזה, שזה נקרא, כן, זה עברית קצת ארכאית, אז זה נקרא הסכלנות של העולם, כן, ההתאמה של העולם לשכל שלנו. אז הוא מעלה כל מיני ניסיונות לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה, איך פילוסופים ניסו לענות על השאלה הזאת. הניסיון האחרון והכי משכנע יחסית היה ניסיון של קאנט, אבל הוא בסופו של דבר מגיע למסקנה שאין לזה תשובה. אין, לא ניתנה, בתולדות הפילוסופיה לא ניתנה תשובה סבירה לשאלה הזאת. מה היה הפתרון של קאנט? אני אתמקד רק בו, כי הוא החשוב לענייננו, אני גם לא מסכים אליו, אבל אני חושב שהוא פתח פתח מאוד חשוב לקראת הגרסה שאני מאמין בה. אני אגיד לכם אותה עוד רגע. קאנט בעצם ניסה לתאר את הבעיות של יום בצורה כללית יותר. ומה שהוא אמר זה ככה, אני, בלי להיכנס למינוח של קאנט, סינתטי וסינתטי אנליטי והפריורי והפוסטריורי וכל הפטנטים שלו, אני אנסח את זה בצורה פשוטה. קאנט בעצם אמר ככה, יש לנו שני ארגזי כלים, ארגז של חשיבה וארגז של הכרה, מה שמקביל לשני ארגזי הכלים שתיארתי קודם, פילוסופיה ולוגיקה זה ארגז החשיבה, והכרה, כן תצפית, זה הארגז הכלים המדעיים. אומר קאנט, חוקי המדע, או כל משפט מעניין שאנחנו חושבים עליו, הוא לא יכול לצאת מאף אחד משני ארגזי הכלים האלה. בגלל שהארגז הכלים המחשבתי בסך הכל משקף את איך שאני בנוי. אם אני מסיק מסקנות באמצעות המחשבה שלי על העולם, אין שום סיבה בעולם לקבל שזה נכון. זה שהמחשבה שלי בנויה באופן מסוים, האם זה אומר שכך גם העולם מתנהג? כך המחשבה שלי בנויה. לכן באים האמפיריציסטים ואומרים, מה פתאום, אנחנו חייבים להיצמד לתצפית. כי החשיבה שלנו היא בסך הכל פונקציה של איך שאנחנו בנויים. אין לנו שום ערובה לזה שאנחנו בנויים באופן שייתן לנו את המסקנה שבאמת נכונה גם בעולם עצמו. זה בעצם מה שעומד מאחורי זה הטענה הספקנית. הוא צריך להיצמד למציאות, כן, זה הסקפטיקנים, לתצפית המדעית. אבל עכשיו אנחנו מגלים שגם התצפית המדעית לא באמת עושה לנו את העבודה, כי היא נותנת לנו עובדות פרטיקולריות. ראיתי שהטלפון הזה, אם אני עוזב אותו, הוא נופל למטה. אבל לא ראיתי שכל הגופים בעלי המסה נופלים למטה. אז לכן, התצפית המדעית לא נותנת לי את החוק המדעי הכללי. היא נותנת לי מקרים מסוימים שבהם צפיתי. ואיך אני מגיע לחוק הכללי? באמצעות המחשבה שלי, אני עושה הכללה. הכללה זה לא הליך תצפיתי. הכללה זה הליך מחשבתי. זה שייך לארגז הכלים המחשבתי, לא לארגז הכלים ההכרתי. ולכן אומר קאנט, בעצם הפלונטר שבו אנחנו נמצאים, הוא השוקת השבורה שמולה אנחנו עומדים, היא תוקפת גם את המדע ולא רק את האמונה. ההצעה שלו הייתה הבאה. כי כשאני מדבר על העולם, נגיד שאני מנסח משפט מדעי על העולם, כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ, או נמשכים זה לזה. אז הוא אומר, אני בעצם לא מדבר על העולם כפי שהוא, אלא אני מדבר על העולם כפי שאני רואה אותו. הנאומנה מול הפנומנה. הנאומנה זה העולם כשלעצמו, והפנומנה זה העולם כפי שאני תופס אותו. אז ברור שכל מה שאני קורא עובדות מדעיות, זה לא באמת דברים שקורים בעולם, זה הדברים שקורים בעולם כפי שאני חווה אותם, נכון? כי זה, כשאני רואה גוף שנופל לכדור הארץ, זה לא, אני לא יודע אם הגוף נופל לכדור הארץ, מה שאני יודע זה שאצלי בהכרה יש תמונה של גוף שנופל לכדור הארץ, נכון? זה בעצם מה שאני יודע, אני לא יכול לדעת מה קורה בעולם עצמו. אז אומר קאנט, אם כך, אז גם העובדות שעליהן הנידן, שבהן עוסק המדע, הן לא עובדות בעולם עצמו. הן עובדות שנמצאות בתוך ההכרה שלנו פנימה. ואם זה כך, אז זה כבר לא מופרך שכלים מחשבתיים, שגם הם נמצאים בתוכי פנימה, יכולים להבין את החוקים המדעיים הכלליים, כי החוקים המדעיים הכלליים הם לא חוקים ששולטים על העולם, אלא הם חוקים ששולטים על האופן שבו אני תופס את העולם. תמיד אני גם נמצא בתוך המשחק הזה, זה לא העולם במובן אובייקטיבי. וכיוון שכך, אז אומר קאנט, אז אין פלא, שההליכים מחשבתיים, כמו הכללה, או עקרון הסיבתיות, או הנחות מסוימות שאנחנו מביאים איתנו מהבית, הם, אנחנו משתמשים בהם כדי לפענח את מה שקורה בעולם. כי זה לא באמת עיסוק במה שקורה בעולם, זה עיסוק באיך, בתמונה שנוצרת אצלי בהכרה, שאני מסתכל על העולם. אבל זה בעצם
מה תמונה... מה המשקל שצריך לתת לזה שבעצם, כמעט כל האנשים חושבים ככה בעולם, האם למשמעות הזאת של כמות כזו של אנשים שחושבים, יש כבר השפעה על האיכות?
זאת טענה, נכון, זאת טענה מעניינת, עד כמה שאני יודע, זאת טענה מאוד מאוד רווחת בדיון סביב קאנט, כי קאנט בעצם עושה פה קפיצה מהמישור הסובייקטיבי למישור הבין סובייקטיבי, יש הבדל בין אובייקטיבי, סובייקטיבי ובין סובייקטיבי, בין סובייקטיבי פירוש הדבר, זה משהו שנכון בסובייקטיביות של כל האנשים, לא רק שלי אישית. והשאלה, שואלים על קאנט, אתה מצמצם אותנו מהאובייקטיבי אל הסובייקטיבי, אבל איך אתה עובר על הבין סובייקטיבי? זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה שאצל כל האנשים הסובייקטיביות עובדת באותה צורה? אז טוב, אז עלו כל מיני תשובות בעניין הזה, אז אולי כולנו בנויים באותה צורה, אבולוציה שעוד לא הייתה בזמנו כמובן, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, קאנט עצמו עד כמה שאני יודע, אני לא מומחה גדול למשנתו, אבל עד כמה שאני יודע, קאנט עצמו לא התייחס לקפיצה הזאת. הוא הניח כדבר מובן מאליו, שכשהוא מדבר על הסובייקטיביות, הכוונה הסובייקטיביות של כולנו, כולנו חושבים אותו דבר, אבל זה בעצמו טעון הסבר, איך זה קרה, איך זה, אם זה לא באמת מתאים למשהו אובייקטיבי, אז מה, אז איך זה קורה?
נכון.
טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, מה שאני, עוד פעם, המטרה שלי זה לא משנתו של קאנט, אלא להגיע בסוף למושג אמונה. מה שאני רוצה בעצם לומר זה את הטענה הבאה. אני חושב שקאנט לא צודק. מהרבה סיבות, אחת מהן, למשל, זה שאני לא רואה שום סיבה בעולם להניח שהמגבלות המגבלות המחשבתיות שלי יתאימו למגבלות ההכרתיות שלי. כן, אם נניח שבעולם, החוק השני האמיתי של ניוטון, הוא שהכוח פרופורציוני לתאוצה בריבוע, לא לתאוצה כמו שניוטון קבע, אלא לתאוצה בריבוע, רק אנחנו, בגלל מגבלות ההכרה שלנו, לא מצליחים לראות עצמים שנעים לפי החוק הזה, אנחנו רואים רק עצמים שנעים לפי החוק, F שווה ל-MA, כן, הכוח פרופורציוני לתאוצה. זה בעצם, נגיד, איזושהי השלכה פשטנית קצת של מה שאומר כאן. עכשיו אני אומר, למה להניח שמגבלות ההכרה שלנו מתאימות לאילוצי המחשבה? נגיד, המחשבה שלנו הובילה אותנו להכללה ש-F שווה ל-MA. אבל למה אני לא יכול לראות גוף כזה שנע בתאוצה שהריבוע של הפרופורציוני לקוח? מה, יש איזשהו מחסום בעיניים? כשיהיה גוף כזה שעובר לי מול העיניים, אני לא אוכל לראות אותו? למה לא אוכל לראות אותו? יש לו תאוצה של 5 מטר לשנייה בריבוע, אם הכוח שפועל עליו הוא כזה אני אראה אותו, אבל אם הכוח שפועל עליו אחרת, אז אני פשוט לא אראה את הגוף. זה לא פחות מיסטי מהבעיה שאותה באת להסביר. את ההסבר שלך של כאן, הוא הסבר שטעון בעצמו הסבר לא פחות ממה שהוא בא להסביר. אז אני לא רואה מה הוא מרוויח פה. לא משכנע. אני רוצה לקחת את הניתוח של כאן, שבאמת עשיתי אותו פה בקליפת אגוז, ולנסח אותו קצת שונה. אני חושב שזה הדרך היחידה לענות על השאלה הזאת. אין דרך אחרת. אין בכל תולדות הפילוסופיה. זה נקודה חשובה, כי יש לאנשים איזושהי תדמית כזאת, שבפילוסופיה יש הרבה דעות, ואף פעם אין דרך להכריע, לך תדע אם זה צודק או הוא צודק, אז מה אתה מתעסק עם זה? השאלה הזאת למשל, היא שאלה נהדרת במובן הזה. כי אפשר לראות שאין שום אף אחת מכל התשובות שניתנו לאורך ההיסטוריה לא מחזיקה מים. ולכן המסקנה שעולה מכאן היא מסקנה אחת, והנה האופן שלנו ללמוד מפילוסופיה. הנה דוגמה נהדרת לעניין הזה, איך אפשר כן ללמוד משהו מפילוסופיה ולהגיע למסקנות. ואני רוצה לטעון את הטענה הבאה. בעצם מה שקאנט הניח כשהוא נתקע בפלונטר הזה, או איך הוא ניסח את הפלונטר של יום, הוא אומר, יש לנו שני ארגזי כלים, הארגז ההכרתי, מדעי, תצפיתי, והארגז המחשבתי, הלוגי-פילוסופי. ואו שזה, אתה משתמש או בזה או בזה. אבל אף אחד משניהם לא באמת יכול לתת לך את חוקי המדע, ולכן אתה בבעיה. ואני טוען שהתיאור הדיכוטומי הזה הוא שורש הבעיה. מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שיש איזשהו חלק בחשיבה שלנו, שהוא בעצם לא חשיבתי, הוא לא נעשה בתוך הראש שלנו פנימה, אלא הוא חלק הכרתי. מה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שמה שאנחנו קוראים חשיבה, הוא לא חשיבה נטו. יש בו מימדים ששייכים לארגז הכלים השני, להכרה. אתן לכם דוגמה. נגיד שראיתי כמה גופים בעלי מסה, והם כולם נפלו לכדור הארץ. עשיתי הכללה והגעתי למסקנה שיש חוק גרביטציה, שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. אז זה תוקפים, מי אמר לך? הכללה זה הליך מחשבתי. הליך מחשבתי זה בתוכחה פנימה, מי אמר זה מתאים למה שקורה בעולם? והתצפיות הרי לא נותנות לך את החוק הכללי, הן נותנות לך רק את העובדות הפרטיקולריות שבהן צפית. זה המתקפה. התשובה היחידה שאפשר לתת לזה, היא שאני רואה את חוק הגרביטציה. אני רואה אותו באופן ישיר. אני רואה שיש חוק כללי כזה, שכל הגופים בעלי המסה נופלים מכדור הארץ. עכשיו, כמובן המונח רואה פה, הוא מבלבל. אני לא רואה את זה בעיניי. אני רואה את זה עם השכל. זה סוג אחר של ראייה, אבל מה שאני רוצה לטעון, זה שהדבר הזה הוא לא מחשבה צרופה, הוא לא דבר שקורה רק איזה הליכים חישוביים בתוך המוח שלי. כן, מהו המבחין בין מחשבה לבין הכרה? הכרה זה אינטראקציה שלי עם העולם. נכון? אני מסתכל על העולם ושואב ממנו מידע. אני עושה אינטראקציה עם העולם. המחשבה נעשית בתוכי פנימה, לא קשורה לעולם. אני עושה עיבוד של המידע והכללות, ועושה מחשבות בתוך הראש שלי פנימה, בלי קשר לעולם. ועל זה שואלים, רגע, אז אם המחשבה נותנת לך את חוקי הטבע, אז איך אתה יכול להניח שזה באמת נכון, שבעולם אלה חוקי הטבע הנכונים? הרי זה מחשבה. המחשבה שלך זה פשוט פונקציה של איך שאתה בנוי. איך אתה יכול לדעת שזה באמת מה שקורה בעולם? כן, כמו שמרק טווין אמר, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה לפניך. זאת אומרת, זה שאתה חושב בצורה מסוימת, זה לא אומר שכך גם העולם מתנהל באופן כזה. התשובה שלי, זה לא, ההכללה המדעית היא לא הליך מחשבתי, היא תוצאה של תצפית. כשאני מסתכל על המקרים האלה שגופים נפלו לכדור הארץ, אני פשוט רואה בעיני הסכר, שבאמת מה שעשה את זה, זה היותם בעלי מסה. או במילים אחרות שיש חוק כללי, שכל גוף בעל מסה נופל לכדור הארץ. אני פשוט רואה את זה. זה לא חשיבה, זאת הכרה. אבל זה לא הכרה עם החושים. זה הכרה עם השכל. השכל משמש פה בפונקציה ששייכת לעולם ההכרה, ולא לעולם החשיבה. זאת בעצם הטענה. אני עשיתי את זה קצת בקצרה, אני מקווה שזה יצא מספיק ברור גם ככה, כי היה צריך להיכנס לתוך קאנט וקצת לחפור כדי להבהיר את זה יותר, אבל נדמה לי שזה יכול להיות ברור גם ככה.
האם מה שאתה טוען עכשיו, מה שאתה טוען עכשיו, לא יוצר מצב שבעצם הפכת את הסובייקטיבי לאובייקטיבי? יש מצב מסוים שבו מסובייקטיביות אני יכול להגיע לאובייקטיביות?
זה בדיוק מה שאני טוען, הגדרה מצוינת. זה בדיוק מה שאני טוען. אני טוען שזה לא עניין שקורה בתוך הראש שלי פנימה, זה לא עניין סובייקטיבי. זה אינטראקציה עם העולם כמו שאני עושה בתצפית מדעית. רק פה האינטראקציה לא נעשית עם החושים, שמיעה, ראייה, מישוש וכדומה, אלא יש לה שכל איזשהו כוח שהוא כוח מכיר, לא כוח חושב, הוא כוח שמצליח לתפוס דברים בעולם. וכאן צריך להבין שיש לנו שתי אופציות בלבד. מי שמקבל את זה יכול ללכת עם המדע ולהאמין בו, להאמין בו לא בצורה דוגמטית כמובן. מי שלא מקבל את זה צריך להישאר ספקן, גם בקשר למדע. לא רק בקשר לאמונה, אוקיי? אני לא יכול עם הצ'אטים באמצע, אז תסלחו לי שאני לא עונה, בסוף השיעור, או שמי שיש לו שאלה דחופה יכול להתפרץ באמצע, בסוף השיעור יש מקום אפשר לעלות שאלות יותר בניחותה. אז הנקודה היא שאין דרך שלישית, זאת אומרת, אתה יכול להיות או ספקן, או אם אתה בוגר סינתטי, אתה חייב לקבל את זה, שיש למוח שלנו איזשהו כוח, איזושהי יכולת כושר, כושר מכיר, לא כושר חושב, כושר אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. אחרת אין מדע. עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, אין לזה הצדקה, זה נשמע לי מיסטיקה, אבל אז דע לך, אז גם המדע הוא מיסטיקה. תוותר גם על המדע. זאת אומרת, אם אתה מקבל את זה, אז אתה יכול להחזיק במדע, ואני חושב שזה לא מיסטיקה, זה חלק מהיכולות הקוגניטיביות שלנו. ולכן אין פה שום דבר מיסטי, זה בסך הכל לא החלק הלוגי של החשיבה, אלא זה חלק שאני קורא לו, עכשיו אני אתן לו כבר את השם, זה החלק שנקרא אינטואיציה. האינטואיציה זה בעצם איזושהי יכולת שלנו לתפוס משהו במציאות, לא דרך החושים. זה נקרא אינטואיציה. אתם יודעים, לפעמים בישיבות קוראים לזה טביעות עינה של תלמיד חכם, כן, אתם יודעים, הגמרא באילו מציאות אומרת שמחזירים אבדה לתלמיד חכם בטביעות עין. הוא לא צריך לתת סימנים, מספיק שהוא אומר, אני רואה את החפץ הזה, זה החפץ שלי, אני מזהה אותו, אוקיי? עכשיו, בדרך כלל אומרים שיש טביעות עין כזאת, יש רק לתלמידי חכמים, זאת טעות כמובן, הגמרא להפך, היא אומרת שרק לתלמידי חכמים מחזירים בטביעות עין, כי תלמיד חכם לא חשוד לשקר, לא בגלל שרק לו יש טביעות עין, הפוך, הגמרא שם יוצא שלכל אדם יש טביעות עין, לא רק לתלמיד חכם, רק אדם אחר יכול להיות שהוא משקר לך, אתה לא יכול לדעת, תלמיד חכם מוחזק שלא משקר, לכן מחזירים לו בטביעות עין. אבל לענייננו, לכל אדם יש טביעות עין. עכשיו, מה זה הטביעות העין הזה? הטביעות העין הזאת זה אחת משתיים. או שיש איזה סימנים קטנים שהוא לא מצליח לנסח אותם, לתמלל אותם, כן, להגיד אותם במילים, או שיש לו איזושהי יכולת לתפוס שזה החפץ שלו, לא דרך סימנים חיצוניים. לא יודע, הוא פשוט רואה שזה זה. אפשר להגיד כך או כך, אני לא יודע. אבל נדמה לי שבהחלט יכול להיות, תשמעו, יש לנו לפעמים איזה תחושות של מישהו שעומד מאחורינו. איך אנחנו חשים בזה? יש אינטואיציות כאלה, שאנשים תופסים דברים לא דרך חושים, אבל אחרי זה כשתסתכל, אתה תראה שזה באמת נכון, הם תפסו משהו נכון, זה לא עניין סובייקטיבי. תסתובב אחורה ואתה תראה באמת מישהו עומד מאחוריך. זה אומר שיש לנו בעצם איזשהו סוג של יכולת, שאני אקרא לה עכשיו חשיבה מכירה. וזה בעצם אומר במינוח של קאנט, שההבחנה בין ארגז הכלים של החשיבה, לארגז הכלים של ההכרה, היא לא דיכוטומית. יש איזשהו תחום באמצע שהוא מערבב את שניהם, הוא חשיבה מכירה. הוא חשיבה על ידי השכל, הכרה על ידי השכל, לא הכרה על ידי החושים. וזה הדרך היחידה לפתור את הבעיה שהציבו יום וכאן. אין מוצא אחר. עכשיו, לדרך הזאת אני מצאתי שלושה בתי אב. בית אב הקדום יותר זה הרמב״ם. הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים. מדבר על מה שנקרא עיני השכל. עכשיו תשימו לב, עיני השכל זה ביטוי אוקסימורוני, כי עיניים שייכים לפרספציה, לחישה, להכרה, לתפיסה, והשכל שייך לחשיבה. מה זה נקרא עיני השכל? הרמב"ם מבחין שם בין חז"ל לבין איבית, כן, יש דברים שאותם רואים בעיני השכל. גם בלשון המקרא יש ביטויים שמוקדשים לראייה בעיני השכל, לא לראייה בעיניים. אז מה זה הדבר הזה? אני רוצה לטעון שהוא לוקח ביטוי מהעולם של ההכרה, זה העיניים, וביטוי מהעולם של החשיבה, שזה השכל, ומחבר אותם ביחד. שזה בעצם מה שנקרא אצלי חשיבה מכירה. זה האינטואיציה שלנו. בית אב שני לדבר הזה זה אוסרל, אדמונד אוסרל, פילוסוף במאה ה-20, פילוסוף ידוע במאה ה-20, בעל תפיסה של מכונה פנומנולוגיה, והוא באמת מדבר על ראייה אידיטית. הוא שואל את עצמו, איך אנחנו מגיעים לאידאות של אפלטון? זאת אומרת, אנחנו רואים אותה, לא רואים בעיניי. אנחנו מבינים את האידאה מתוך הדוגמאות הספציפיות שבהן צפינו. אנחנו רואים את החוק הכללי דרך הדוגמאות הפרטיות שאותן אנחנו רואים בעיניי. הוא הכי קרוב לניסוח שאני הצגתי קודם. והבית אב השלישי זה הרב הנזיר. הרב הנזיר, שהוא מדבר על, על כל הנבואה, ההיגיון העברי השמעי. כן, אז הוא מדבר על, הוא מנגיד שם בין ההיגיון השמעי, שזה בעיניו ההיגיון העברי, התלמודי, הנבואי, לבין ההיגיון היווני, החזותי. עכשיו, גם חזותי וגם שמעי, זה מושגים ששייכים לעולם הפרספציה, לעולם ההכרה, כמו לשמוע ולראות. ראובן ושמעון אגב, ראובן זה ראייה ושמעון זה שמיעה, זה כבר רב צדוק מדבר. אז הראייה והשמיעה הם שייכים לעולם של הפרספציה. ההיגיון שייך לעולם של הקוגניציה, לעולם של, של החשיבה. עוד פעם, ההצמדה הזאת של היגיון שמעי או היגיון חזותי, זה בעצם הצמדה של מושג מהפרספציה עם מושג מהקוגניציה. או במילים אחרות, גם זה אני חושב, בא לבטא את העובדה שיש לנו חשיבה מכירה. יש איזושהי קטגוריה כזאת, איזו יכולת אנושית שנקראת חשיבה מכירה. עכשיו אני רוצה להבהיר קצת יותר, למה בדיוק הכוונה בעניין הזה. כשאנחנו, אתן לכם דוגמה. נגיד שיש מישהו שיושב על בעיה מתמטית מסובכת. והוא יושב על זה כבר חודשיים ולא מצליח לפתור את המשוואה. בא אליו מישהו, מסתכל ככה על הדף שהוא יושב מעליו, הוא אומר לו, הפתרון זה, זה E בחזקת K סינוס X, זה הפתרון. בסדר? לא משנה, זה משוואה וזה הפתרון שלו. טוב, הבן אדם מציב את זה במשוואה, הוא רואה, כן, זה בדיוק הפתרון. הוא שואל את הבחור השני, הוא אומר לו, בתדהמה, תשמע, אני חודשיים כבר עובד על זה. איך הצלחת תוך רגע לראות שזה הפתרון? אז הוא אומר, לא יודע, הייתה לי תחושה כזאת, היה לי רגש שזה הפתרון. האם לדבר כזה נכון לקרוא רגש? רגש זאת אמוציה סובייקטיבית, אני אוהב מישהו, שונא ממישהו, מפחד ממישהו או ממשהו, זה עניין סובייקטיבי. כאן, הרי אני יכול להעמיד את זה למבחן, הוא הרגש במרכאות שלו נתן פתרון שאני יכול לבדוק אותו, הפתרון הזה עובד, זה הפתרון הנכון. זאת אומרת שהדבר הזה, למרות שהרבה אנשים קוראים לו רגש או תחושה, הוא בעצם לא רגש ולא תחושה, אלא זה כושר קוגניטיבי. הגאון המתמטי יכול לתת לך את הפתרון ישר, ולא עם חישוב של חצי שנה כמו שאתה צריך לעשות כדי להגיע לפתרון. ועדיין אתם תגיעו לאותו פתרון. מה זה אומר? זה אומר שיש לו איזושהי יכולת להסתכל במשוואה ולראות במרכאות, לא בעיניים, לראות עם השכל שלו שזה הפתרון. הוא לא צריך לעשות את החישוב. הוא יודע ישר שזה הפתרון, אבל שימו לב, הוא יודע שזה הפתרון, לא שהוא חש או מרגיש שזה הפתרון, כי אני מרגיש אהבה או מרגיש פחד, אבל אהבה או פחד זה רגשות סובייקטיביים, הם לא אומרים כלום על העולם, אין דרך לבדוק אם זה נכון או לא נכון, כי זה לא טוען שום טענה שצריכה להיות נכונה או לא נכונה. פה הוא טוען טענה, הוא אומר, הפתרון של המשוואה הזאת זה זה, תבדוק אותי. אם הטענה הזאת נכונה, מה זה אומר? שהיה לו איזושהי יכולת להכיר את העובדה על העולם באמצעים חשיבתיים, הוא לא עשה את החישוב, הוא לא בדק בעיניים, הוא פשוט ראה, שזה ראה כמובן בעיני השכל, שזה הפתרון. זאת דוגמה למה שאני מכנה אינטואיציה. אינטואיציה היא בעצם הכושר המכיר של החשיבה שלנו, החשיבה המכירה. עכשיו אני רוצה לחזור לאוסף הבעיות, אוסף הבעיות שדיברתי עליהם, קודם. הטענה היא בעצם, הרי אנחנו שאלנו, על מה מבוססות הנחות היסוד של הטיעון הלוגי או הפילוסופי? הרי המסקנה יש לה הוכחה על בסיס הנחות היסוד, אבל להנחות היסוד אין הוכחה, אז שואל הספקן, אז למה אתה מקבל אותם? מי אמר לך זה נכון? התשובה שאני נותן, בגלל שיש לי אינטואיציה שזה נכון. מה שאנחנו קוראים שכל ישר, common wisdom, איך שלא תקראו לזה, זה אינטואיציה. יש לי איזושהי הבנה בלתי אמצעית, שאומרת לי, זה נכון. לא שכך בא לי, לא שבנוי בתוכי, מוטמע בתוכי, אלא יש לי כושר קוגניטיבי כזה, אני רואה שככה זה נכון. זה הבסיס שלי לאקסיומות. עכשיו, יכול אדם לא לקבל את זה ולהישאר ספקן, אבל מי שלא ספקן, חייב לקבל את זה, צריך להבין, אין אופציה שלישית. או שאתה ספקן, או שאתה מקבל את המיסטיקה הזאת. זהו, אין דרך שלישית. אין דרך אחרת לבסס את התפיסה הסינתטית, לא ספקנית. ולכן בעצם, מה שאני רוצה לטעון, זה שבבסיס כל משנה פילוסופית, בבסיס כל תיאוריה מדעית, בבסיס כל עמדה ערכית, בבסיס כל דבר מעניין עלי אדמות, להבדיל מעובדות פרטיקולריות שבהן צפיתי, כל אמירה מופשטת, כללית, שלא, אני לא יכול לצפות בה באופן ישר, עומדת האינטואיציה. ואני מדבר על אמונה באלוקים, בעצם אני חושב שהמושג אמונה שכל כך מבלבל את האנשים, הוא השם היהודי לאינטואיציה. אינטואיציה זה אמונה. זה הכוונה. יכול לבוא בן אדם, ועל זה נדבר בהמשך, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אני מאמין באלוקים, כי יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. שואלים אותה ספקנים, אבל לא ראית שום דבר, זה לא תצפיתי, זה לא... נכון, אבל יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. אומר, מה זאת אומרת? אז תחליט, תפית בזה? לא, אז זה לא מדעי. חשבת על זה? חשבת, כי ככה אתה בנוי. כי יש בתוכך את הגן של האמונה, כן, או את מה שמוטבע בתוכה שגורם לך להיות אדם מאמין. אבל זה, אין לך באמת בסיס אמיתי לחשוב שבאמת יש אלוקים, שבעולם עצמו יש אלוקים. התשובה שלי לא נכון. זה חשיבה מכירה, זאת אינטואיציה, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. אני עוד אפרט את זה יותר, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע, אבל זה, לשם אני חותר. ומה שאני בעצם רוצה לומר, זה אני רוצה לחדד, וזה הדבר החשוב שעולה מכל המהלך הזה. אמונה היא לא קשורה בכלל לאלוקים, או לתיאולוגיה. אמונה זה כושר קוגניטיבי. אחד הקשרים הקוגניטיביים שיש לאדם, יש לאדם תחושים שבהם הוא צופה בעובדות פרטיקולריות. עובדה מסוימת שקורית לי מול העיניים, אני צופה בה ואני יודע אותה. זה החושים. יש לי את הכלי המחשבתי. הכלי המחשבתי מוציא לי מסקנות מתוך הנחות יסוד, כן? זה הלוגיקה. זה עוד כושר קוגניטיבי. ויש כושר קוגניטיבי שלישי, וזה הכושר שנותן לי את הנחות היסוד עצמן, שעליהם הלוגיקה עובדת ומוציאה מהם מסקנות. הכושר הזה נקרא אמונה. שואלים אותי, למה בין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד? התשובה שלי, כי ככה אני מאמין. אין לי הוכחה. זה לא תצפית. אתה לא יכול לדעת שלא, אולי פספסת, אולי יש עוד קו ישר שעובר בין שתי הנקודות האלה, אתה יכול לדעת, לומר לי שראית שלא. ראית קו אחד, אבל לא ראית שאין שני. אז איך אתה יודע? כי איכשהו ברור לי שזה שאין שני. זאת חשיבה מכירה. האינטואיציה שלי אומרת שאין שני. זאת אמונה. זאת אותה אמונה, בדיוק כמו אמונה באלוקים, או כמו אמונה בעקרון הסיבתיות, או כמו אמונה בעקרון האינדוקציה. ולכן אני רוצה להרחיב את המושג אמונה מחוץ להקשר הדתי שלו. המושג אמונה הוא התשתית להיגיון האנושי, הוא לא מיסטיקה, לא קשור למיסטיקה בכלל. כל ההיגיון האנושי יושב עליו. המדע יושב עליו, הכל יושב עליו. מי שלא מקבל את הכושר הזה ככושר אמין, מי שלא מקבל את המסקנה של של האינטואיציה, אמור לזנוח גם את המדע, גם את הערכים וגם את האמונה, הוא אמור להישאר בספקנות מוחלטת. אולי חוץ מדברים ספציפיים שאותם הוא ראה בעיניים, או שמע באוזניים, זהו. רק הדברים האלה הוא יכול לקבל, וגם על זה אני יכול להקשות, מי אמר לך שהעיניים לא תיאטרו בך. אבל גם אם נוותר לו, אז לא משנה, כמעט כל דבר שהוא מאמין בו, הוא לא יכול לקבל אותו. ולכן אין בעולם אדם שהוא לא מאמין. זה שטויות. כל השאלה זה רק במה אתה מאמין. על זה אפשר להתווכח, האם להאמין באלוקים או לא. אבל מי שיוצא כנגד הכושר הזה עצמו, כושר האמונה, אז הוא מדבר שטויות. או שהוא ספקן גמור, ואז הוא יוצא גם נגד המדע, אם הוא עושה את זה בשם המדע, אז הוא מדבר שטויות. הוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. זה לא עניין לוויכוח בכלל, הוא סתם טעות טיפשית. אתה יכול להגיד, אני לא מקבל את הטיעונים שיש אלוקים, אין לי אינטואיציה שיש אלוקים, זה בסדר גמור, כל אחד והאינטואיציות שלו. אבל אתה לא יכול להגיד, זה שהאינטואיציה אומרת, זה לא אומר שום דבר. אם זאת הטענה שלך, כן, יש נערות שאומרים, כן, גם האינטואיציה שלי אומרת שיש אלוקים. אבל אינטואיציה, אז מה עם אינטואיציה? זה משהו שבנוי בתוכי. בסדר, אז מה עם אינטואיציה? גם מכל הסיבתיות הוא אינטואיציה. גם האקסיומות של הגיאומטריה הם אינטואיציה. כל אינטואיציה. גם את זה אתה זורק. זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי המושג אמונה שכל כך מותקף בהקשר הדתי, אנשים לא שמים לב לזה שהוא בעצם התשתית לחשיבה שלנו בכל מקום, בהקשר המוסרי, בהקשר המדעי, בהקשר המשפטי, וגם בהקשר הדתי, בכל מקום. ומי שלא מקבל, זה מי שתוקף את הכוח הזה עצמו, עוד פעם, אפשר להתווכח על מה אומרת האינטואיציה, אפשר להתווכח עם טיעונים, עוד מעט נראה מה הטיעונים עושים בהקשר של אינטואיציה, עוד מעט בהמשך. אבל אפשר להתווכח, כמובן, אני לא אומר שאי אפשר להתווכח עם המסקנה שיש אלוקים, אני רק אומר שאם מישהו מתווכח על עצם השימוש באינטואיציה, לא על האינטואיציה המסוימת שיש אלוקים, אלא על עצם האמינות של המושג אינטואיציה, או אמונה, אז הוא בסך הכל ספקן גמור, הוא אמור לזרוק את כל מה שהוא מאמין בו. אני מכיר מעט מאוד אנשים כאלה, הרבה מאוד אנשים שיוצאים נגד האמינות של הכלי הזה שנקרא אמונה או אינטואיציה, ומעט מאוד מתוכם הם ספקנים אמיתיים. זה אומר שרובם המוחלט חיים בסתירה.
כן. אז קבענו בעצם שיש...
לא להעיר הערה.
לא שומע? אחד אחד, כן.
אני אומר שקבענו היום שיש עוד חוש נוסף שנקרא אינטואיציה, וזה בסדר. אבל עדיין לטעון, להשוות בין המדע והדת או האמונה, יש בזה בעיה.
לא, לזה עוד נגיע בהרחבה. אתה מכיר את המאוחר. נגיע עוד בהרחבה לעניין הזה, אני לא עשיתי השוואה, אני רק אמרתי ששניהם מבוססים על הכושר הזה שנקרא אינטואיציה. זהו. מכאן והלאה יהיו הבדלים ויהיה עוד דמיון, על זה עוד נדבר בהרחבה.
אז בפעם הבאה, אוקיי.
אפשר להעיר הערה?
כן, כן.
אני רוצה להגיד, קודם כל השיעור הזה היה נפלא היום, אני מאוד מודה לך. אבל אני רוצה לתת לך עוד מקרה שבו כנראה האינטואיציה משחקת, והיא לא רק שנותנת לך אפשרות לדעת, אלא גם אתה נוקט פעולות בעקבותיה.
שחמט.
הפעולות האלה גורמות לך להיות צודק, אתה גם מרוויח מהם כסף לא מעט. וזה עולם השחמט העל, אלופי העולם בשחמט.
כן.
היום מחשבים יכולים לנתח ניתוח מדוקדק דטרמיניסטי כל מצב הלוח שחמט שיש בו שבעה כלים. לפני 18 שנה ידעו לנתח רק מצבים של שישה כלים. כדי לנתח ניתוח דטרמיניסטי של שבעה כלים, התוכנות האלה משתמשות בדייטאבייס של 20 טראבייט. אוקיי? עכשיו, שחמטאי על, נתקלים במצבים של יותר משבעה כלים, הם מקבלים החלטות, הם זוכים באליפות העולם, זה מיליוני דולרים.
פה, בעניין הזה אני דווקא לא כל כך מסכים, אני אגיד לך למה. קודם כל, במצב של היום, תוכנות שחמט מנצחות את אלופי העולם. ועברנו את הנקודה הזאת, וכיוון שכך, זה נכון שהם יכולים לנתח ניתוח מלא, רק מצבים של שבעה, כנראה, אם אתה אומר, אני לא מכיר, רק מצבים של שבעה כלים. אבל בניתוח חלקי, או כמה צעדים קדימה, לא עד הסוף, הם יכולים לעשות את זה גם ללוח מלא, והם עושים את זה יותר טוב משחקן אנושי, נכון להיום. תוכנות של היום, של artificial intelligence כבר עושות את זה. ולכן אני לא בטוח שזאת תהיה דוגמה טובה לעניין. השאלה אם artificial intelligence כשלעצמו אולי הוא דוגמה טובה למה שאני אומר כאן, כי גם שם החשיבה נעשית באיזושהי צורה אחרת. אבל זאת שאלה פילוסופית שאני לא אכנס אליה כאן, זו שאלה מעניינת של עצמה.
הרב,
כן.
אני הבנתי שהרב אומר שהחשיבה הכרתית, זה המונח שאני הבנתי מהרב, חשיבה הכרתית, והרב אומר שהחשיבה הכרתית היא כהכרה עצמה, זה הבנתי נכון?
היא מה? לא שמעתי בסוף, היא מה?
היא כמו הכרה עצמה.
היא הכרה, לא באמצעות החושים.
לא, אז אני רוצה לשאול את הרב. האם, אבל עדיין הרמב"ם מבחין ביניהם, הם שווי, או שהם שווי כוחות מלא, זאת אומרת, עדיין הרמב"ם אומר...
לא, אני לא יודע לעשות את ההשוואות.
הכרה יותר ודאית מאשר החשיבה הכרתית.
אני לא יודע לעשות את ההשוואות, שאלו את זה קודם, אני עוד אגיע להשוואות ולהבחנות בין אמונה לבין המדע. למרות שבבסיס שניהם יושבים על אמונה, או על אינטואיציה. אבל משם והלאה יש הבדלים, ואני עוד אדבר על זה.
הרב אפשר?
כן, כן.
הרב אפשר עוד משהו? הספקן ומי שמאמין בחשיבה סינתטית, השאלה מה המחלוקת ביניהם, זה לא משהו סמנטי, הרי בסופו של דבר שניהם מתנהלים באותה צורה.
באמיתיות. אני חושב שזה מחלוקת מהותית, שניהם מתנהלים באותה צורה, אבל מסיבות שונות. אחד מתנהל בגלל שהוא חושב שכך נכון, והשני מתנהל כי בא לו. למשל, נפקמינה, הבן אדם, נגיד בן אדם שרואה אותי רוצח, אז אם הוא ספקן, הוא לא אמור להאשים אותי. הוא לא רוצח כי הוא רגיל לא לרצוח, לא בגלל שנכון לא לרצוח. אז אם הוא רואה מישהו שרוצח, הוא לא אמור להאשים אותי, אלא אם כן בא לו להאשים אותי. אבל אם לא בא לו, אז הוא לא יאשים אותי. בן אדם שמאמין שכך נכון, אז הוא יאשים אותי על זה שרצחתי, כי הייתי לא בסדר. אבל אתה יכול להיות בפנומנולוגיה זהה לשני הדברים האלה.
אבל הספקן, אין לו גם כן שרצח זה רע, כי הוא גם מתוכנן ככה, הוא לא חושב ככה.
אמרתי, אם בא לו להאשים אותי, הוא גם יאשים אותי, לכן אני אומר שלא בטוח שיהיה הבדל, אבל יכול להיות הבדל. אם למשל מישהו באמת לא בא לו להאשים אותי, אז הוא לא יאשים. אבל אני, כמי שלא ספקן, אפילו אם לא בא לי להאשים מישהו שרצח, אני אאשים אותו, כי אני חושב שכך לא נכון לנהוג.
הבנתי, תודה.
יש לי שאלה לגבי ההבחנה בין הכרה ולוגיקה או חשיבה. בעצם גם הכרה של החושים, בסופו של דבר היא נעשית בשכל, באותו מוח.
אמרתי, לכן אמרתי שהסקפטיקנים שמקבלים את העובדות הפרטיקולריות שבהן אני צופה, גם הם בעצם מניחים שהמערכת, הפרספציה שלי עובדת נכון, שהיא אמינה. הפרספציה שלי זה לא רק העין, זה כולל מרכז הראייה במוח, כמובן, כל תהליך העיבוד הזה. מסכים לגמרי. ולכן באופן בסיסי, אם אתה באמת ספקן אמיתי, אז גם עובדות פרטיקולריות אתה לא אמור לקבל, לא רק הכללות. עוד מישהו?
לגבי הרב, לגבי מה שהזכיר עם הקאנט, אני כאילו דווקא כאילו יותר מבין את מה שהרב הסביר בקאנט, שהכל זה מה שאני רואה, זה, האמיתות שלי, זה מה שאני תופס את המציאות.
לא, זה אני גם מסכים.
כאילו...
זה אני גם מסכים, אני רק טוען שזה לא פתר את הבעיה שהוא הציר. להבחנה שלו אני מסכים לגמרי. אבל אני טוען שזה לא פותר את הבעיה הפילוסופית שהוא ניסה לפתור, אבל זה נושא לשיעור על קאנט, זה אני לא...
הבנתי, בסדר גמור.
הרב, אוקיי, כן.
הרב, האם ניתן לסכם בשתי מילים את השיעור שהכל זה אינטואיציה ואין בעיתו?
הבסיס לכל זה אינטואיציה. יש עוד עבודה לעשות על בסיס האינטואיציה, אבל זה התשתית, מזה מתחילים.
הבנתי.
אבל אני אומר, אנחנו עוד נגיע, נדבר. אבל שימו לב שבעצם פה לא רק השתמשתי ב... לא רק, עשיתי פה שני דברים שונים, אני גם על זה עוד אדבר, רק כדי לחדד. המושג אמונה מבחינתי, אני רוצה לדעת באיזה דרכים אפשר להגיע לאלוקים. אתה יודע, אז ניסיתי להגדיר מה יחסי לארגזי הכלים השונים. אבל בסוף בסוף הגעתי למסקנה שבעצם אמונה זה כושר קוגניטיבי, כללי, לא דווקא קשור לאלוקים. אוקיי? אז יש פה איזה כפל משמעויות של המושג אמונה. אמונה באלוקים זה תוכן ספציפי של האמונה, אבל אמונה כשלעצמה, לא דווקא אמונה באלוקים, זה כושר קוגניטיבי כללי, אתה יודע, ואפשר לעשות בו שימוש בהרבה מאוד, וגם עושים בו שימוש, בהרבה מאוד הקשרים אחרים. טוב, אנחנו עוד נדבר. אוקיי, שבת שלום.
שבת שלום, תודה.